אוקיי. הגמרא מביאה מימרה של רב יהודה אמר שמואל, כל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתם. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הדין הזה הוא דין לעיכובה או שהוא רק דין לכתחילה? זאת אומרת, מה הדין אדם שבטעות שכח וקיים את המצווה ולא ברך לפניה? האם בדיעבד יכול עדיין לתקן את המצב ולברך אחרי המצווה? זאת אומרת, רב יהודה אמר שמואל לימד אותנו לכתחילה לברך קודם המצווה. האם זה לעיכובה? האם זה אומר שלא ניתן לברך אחרי המצווה? או שבדיעבד, אם קרה מקרה שלא ברך לפני, עוד יכול לברך אחרי. אז צריך לשים לב, הניסוח של הגמרא הוא ניסוח של לכתחילה. זאת אומרת, הגמרא הייתה יכולה לנסח את הדין הזה בניסוח אחר, ואז לא היה לנו שאלה. איך? הגמרא הייתה יכולה לומר, כל המצוות אין מברכים עליהם, אלא עובר לעשייתם. נניח שהגמרא הייתה אומרת נוסח כזה, אז היה ברור שזה לעיכובה, אין מברכים עליהם, אלא עובר לעשייתם. אבל הגמרא לא השתמשה בנוסח הזה. הגמרא אמרה את הצד הלכתחילה של הדבר, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם. יפה. זה לכתחילה. ובדיעבד שלא ברך עובר לעשייתם, מה הדין? ובכן, יש בשאלה הזאת מחלוקת ראשונים. רמב״ם מול אור זרוע. האור זרוע, אחד מהראשונים, מופיע בהגאות אושרי. בשני מקומות, הגאות אושרי, ההגאות שעל הראש, בשני מקומות, במסכת ברכות פרק ראשון, ובמסכת חולין, גם כן פרק ראשון, בשני המקומות. הגאות אושרי מביא אור זרוע שחולק על הרמב״ם. אז בואו נתחיל. הרמב״ם בהלכות ברכות פרק י' א', הלכה ה' והלכה ו'. רמב״ם הלכות ברכות פרק י' א', הלכה ה' והלכה ו'. הרמב״ם אומר, מי שלא ברך לפני המצווה. אז כל עוד המצווה נמשכת, הוא עוד יכול לברך, כי זה עדיין לפני המשכיות המצווה. אבל אם המצווה הסתיימה, עכשיו הוא כבר לא יכול לברך. אומר הרמב״ם, צריך לברך עובר לעשייה, קודם לעשייה, ואי אפשר לברך אחרי העשייה. איזה דוגמה הרמב״ם מביא? הרמב״ם מביא דוגמה של שחיטה. אומר הרמב״ם, מי ששחט, אז כבר דיברנו שצריך לברך לפני השחיטה, אבל אומר הרמב״ם, אם שחט ולא ברך, הסתיימה המצווה. הסתיימה המצווה, עכשיו הוא פתאום נזכר, לא יכול יותר לברך. אין מברכים אלא לפני המצווה, ולא מברכים אחרי. חוץ מטבילה. הרמב״ם הזה, הוא הולך לשיטתו, אנחנו כבר הזכרנו, שבהלכות אישות, בהלכות קידושים, אירוסים, הרמב״ם אמר לברך ברכת האירוסים, קודם האירוסים, ואומר הרמב״ם, אם יברך אחרי האירוסים, ברכה לבטלה. דיברנו על זה ששיטת הרמב״ם, שברכת האירוסים זה ברכת המצוות, גוף האירוסים זה מצווה, והברכה היא ברכת המצוות, וזוהי שיטת הרמב״ם, ברכת המצוות מברכים לפני, ולא מברכים אחרי, זה לעיכובה, רק לפני, ולא אחרי.
והרמב״ם... נו, אז הרב, לפי זה, אפילו 30 שנה לתוך הנישואים שלהם, הוא עדיין יוכל לברך,
לא? לא, 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 המצווה לא מתמשכת, המצווה היא להרס. מה זה מצווה להרס? אחר כך שהתוצאה היא תוצאה. מה הכוונה מצווה מתמשכת? זה אדם שיושב בסוכה ויושב 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 על הבסוכה. הוא לא ברך בהתחלה, יברך באמצע. הוא אדם שמניח תפילין והתפילין מונחות עליו. זה מקיים מצווה. אז הרמב״ם אומר מצווה שהסתיימה, לא מברכים עליה לאחריה. או תברך לפני, אם לא, פספסת, איבדת. מה ידי אבא? אבא, אין ברכה אחרי. לעומת הרמב״ם, יש את האור זרוע. האור זרוע שמופיע בהגאות אושרי, בברכות ובחולים, בשניהם בפרק ראשון, הוא חולק על הרמב״ם, ואומר האור זרוע, מי שלא ברך לפני המצווה, בדיעבד, עדיין יכול לברך אחרי המצווה. והאור זרוע מביא במדויק את אותה דוגמה של הרמב״ם, שחיטה. אדם שחט בלי ברכה, יברך אחרי השחיטה. הרמב״ם כתב מפורש ששחיטה מברך רק לפניה, ואם שחט בלי ברכה, לא יברך אחריה, אין ברכה אחרי. מה ידע ואהבה? איתחי, איתחי. האור זרוע אומר מפורש, לא ככה, אם לא ברך לפני, יברך אחרי. עכשיו, כמובן, צריך להבין, האור זרוע לא התכוון שיחכה שעתיים אחרי ופתאום יברך. מה שהאור זרוע אומר שיברך אחרי השחיטה או אחרי המצווה, אבל סמוך ונראה, צמוד. רבנן לא התקינו ברכת המצוות סתם, אלא סמוך למצווה, צמוד למצווה. בקשיטא את הרמב״ם שברכת המצוות צריכה להיות צמודה למצווה, אך ורק לפני המצווה ולא אחריה. זוהי שיטת הרמב״ם, צמוד למצווה לפניה בלבד. שיטת האור זרוע לכתחילה עובר לעשייתם קודם, בדיעבד גם לאחר מכן, אבל אם זה צמוד, אם זה צמוד למצווה גם לאחר מכן. כמובן שאנחנו צריכים לרדת לעומק המחלוקת הזאת ולהבין במהי כמפלגי, מה היא סברת הרמב״ם מול סברת האור זרוע, איפה פה נקודת המחלוקת שלהם. אז יש דבר אחד שככל הנראה מוסכם, מה הדין בברכות הנהנים? לא ברכת המצוות, אלא ברכות הנהנים. מה הם ברכות הנהנים? כל הברכות שמברכים לפני אכילה, לפני שתייה, המוציא לחם מן הארץ, בורא פרי הגפן, בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה, שהכל על הריח, בורא מיני פסמים, וכיוצא בזה, כל ברכה שמברכים לפני. ההנאה, אכילה, שתייה, ריח. לא להתבלבל. יש ברכה אחרונה, ברכת המזון, בורא נפשות, זה ברכות השבח. מה שמברכים אחרי המזון, זה ברכות השבח. אנחנו מדברים כרגע על ברכות הנהנים, כן, לא להתבלבל, יש ברכות המצוות, ברכות הנהנים, ברכות השבח. אנחנו מדברים כרגע על ברכות הנהנים, אותם ברכות שמברכים קודם אכילה, קודם שתייה. מה הדין? מי ששכח לברך לפני האכילה וסיים את האכילה, האם יברך לאחר האכילה את ברכות הנהנים, לא את ברכת המזון, ברכת המוציא, לא בורא נפשות, אלא שהכל. האם מברכים ברכות הנהנים בדיעבד, שלא ברכתי לפני האוכל, יברך אחרי. לא ברכתי לפני השתייה, יברך אחרי. אז צריך לדעת שבאמת במסכת ברכות בדף נון א', יש בגמרא שאלה בזה, רבינה שמה דן, האם יברך ברכת הנהנים לאחר ההנאה, אבל מוסכם בגמרא, מסקנה סופית ברורה, לא מברכים ברכות הנהנים אחרי האכילה. אין כזה דבר שאדם יאכל תפוח, גמר לאכול, לא אוכל יותר, ואז הוא יברך בורא פרי העץ. למה? כי שכחתי לברך לפני. ברכות הנהנים, ודאי, רק לפני הנאה ולא אחרי הנאה. אחרי הנאה, מה ידי אהבה אהבה? נהנית בלי ברכה, נהנית. תהיה בריא, אבל אתה לא יכול עכשיו להשלים למפרע ברכה שהיית צריך לברך לפני. אז זה מוסכם, אני אומר, בגמרא היה סימן שאלה על זה, אבל זאת המסקנה וזאת ההלכה, ולהתמן דפלי. אלא מי שלא ברך אלא מי שאכל, בכל מקרה יש לו ברכה אחרונה. ברכת המזון, ברכה מעין שלוש. בסדר, אבל זה לא קשור בכלל אם ברכת או לא ברכת לפני. את הברכות שהיית צריך לברך לפני, אתה לא יכול לברך אחרי. זה ברכות הנהנים. אז המחלוקת בין הרמב״ם ובין האור זרוע, האם ברכת המצוות זה כמו ברכות הנהנים. הרמב״ם אומר ברכת המצוות זה כמו ברכות הנהנים. וכמו שברכות הנהנים מברכים רק לפני הנאה ולא אחריה, אז גם ברכת המצוות מברכים רק לפני המצווה ולא אחריה. וזה כתוב להדיה מפורש ברמב״ם בפרק א' מהלכות ברכות. מקודם דיברנו על פרק י' א', אבל בפרק א', כשהרמב״ם רק נותן את הפתיח על כל סוגי הברכות השונים, אז הרמב״ם אומר בפרק א', מדברי סופרים לברך על מאכל תחילה ואחר כך יהנה ממנו, וכל הנהנה בלא ברכה מעל, וכשם שמברכים על הנאה, כך מברכים על כל מצווה ומצווה, ואחר כך יעשה אותה. אז לשון הרמב״ם ברורה בפרק א', בהתחלה, שכשם שיש ברכות הנהנים, כך יש ברכות המצוות. והרמב״ם כותב, כשם שברכות הנהנים מברכים תחילה ואחר כך ייהנה, כך ברכות המצוות מברכים תחילה ואחר כך יקיים את המצווה. וזוהי, נכון? מצוות לאו ליהנות ניתנו, וזה לא קשור. הרמב״ם לא אמר שברכות המצוות זה ברכת הנהנים. הוא אמר כשם שמברכים לפני האכילה, לפני הענה, כך התקינו. לברך לפני המצווה, וזה לעיכובה, רק לפני ולא אחרי. אז הרמב״ם עושה פה איזה מין השוואה, ברכת הנהנים, ברכת המצוות, לפני ולא אחרי.
ההשוואה הזאת, הרב, היא עידות צדדית?
מה?
מה זה? ההשוואה הזאת, שברכת הנהנים היא כמו ברכת המצוות?
שמברכים רק לפני ולא אחרי. הרמב״ם עושה את ההשוואה הפוכה. מברכות הנהנים הוא משווה לברכות המצוות, הוא לא עושה דו צדדי. הוא אומר, יש ברכות הנהנים מברכים לפני, וכשם שהנהנים לפני ולא אחרי, כך גם ברכת המצוות, קודם מברך, רק אחרי הוא מקיים את המצווה. עכשיו, מה שמעניין, האור זרוע הוא בפירוש כותב הפוך. האור זרוע שאמרנו מקודם בברכות ובחולין, בשני מקומות, הגאות אושרי, בפרק ראשון של ברכות ובפרק ראשון של חולין, בשניהם, ההוגעות השרים הביא אור זרוע, האור זרוע אומר, ברכת המצוות, אם לא ברך לפניה, יברך אחריה, ואינו דומה לברכת הנהנים. הוא כותב מפורש, זה לא דומה לברכת הנהנים, שאם לא ברך מראש, לא יברך אחר כך. האור זרוע כותב מפורש, בסעודה, אסור לאדם ליהנות מן העולם בלא ברכה, כיוון שעבר ואכל, הגיע ברכה האחרונה, התחי. אבל בברכת המצוות לא איתכי, אם לא ברכת מראש, תברך אחרי כן. זוהי, מוריי ורבותיי, זוהי מחלוקת הראשונים הגדולה בין הרמב״ם לבין האור זרוע. בברכת המצוות, אם זה כמו הנהנים, שמברך לפני ולא יכול לתקן אחרי, או שזה שונה מברכת הנהנים, בנהנים יברך לפני ולא יכול אחרי, איתכי. אבל בברכת המצוות, אומר האור זרוע, אם לא ברכת לפני, עדיין אתה יכול לברך אחרי. איגופה, אנחנו רוצים להבין, איגופה מהי כמיף לגי. זה גופה. מה פה נקודת המחלוקת? מה פה שורש המחלוקת בין הרמב״ם שמדמה ברכת המצוות לברכת הנהנים, ורק לפני ולא אחרי, לבין האור זרוע שמחלק בין המצוות לנהנים, ובמצוות יכול לברך אחרי, בנהנים לא, אבל במצוות כן. אז חברים יקרים, מסתבר לומר שהדבר תלוי בריטווה אצלנו בסוגיה. יש אצלנו בסוגיה ריטווה. משפט אחד נפלא בריטווה. הריטווה אצלנו בסוגיה, שלחתי את זה בדף, שואל שאלה פשוטה, מדוע ולמה כל המצוות מברך עובר לעשייתם? למה הברכה קודמת למצווה? הגמרא אומרת את זה כמין אקסיומה, כן, הגמרא שואלת, מנהלן, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל המצוות מברך עובר לעשייתם, אבל היא לא אומרת טעם. למה כל המצוות מברך עובר לעשייתם? בדיוק דיברנו הבוקר באורות התורה, שכל דבר צריך לדעת את הבהירות שלו, את הטעם שלו, לא ברמה של טעמי מצוות, אלא ברמה של ההגדרות ההלכתיות. מה הסיבה שמקדימים את הברכה למצווה? הייתי יכול לשאול שאלה יותר חזקה. המצווה היא דאורייתא. שופר, לולב, זה דאורייתא, תפילין, ציצי, דאורייתא. הברכה למצווה היא דרבנן. רבנן התקינו ברכת המצוות, זה לא דאורייתא, בפשטות. יש אמנם אי אלו שהם מקורות שאולי, אבל לא. הרמב״ם אומר זה דרבנן. נו, אז למה את הברכה שהיא דרבנן מקדימים לגוף המצווה שהיא דאורייתא? שופר זה דאורייתא, אז למה ברכה לשמוע כל שופר, אומרים לפני השופר, וכן הלאה? אז הריטב"א אומר שתי סיבות. ואנחנו נראה שיש הבדל מהותי מאוד בין שתי הסיבות, וזה יהיה נפקא מינה למחלוקת של הרמב״ם והאור זרוע. אוקיי? סיבה ראשונה, אומר הריטב"א, מה התפקיד בכלל של הברכה? למה בכלל רבנן התקינו ברכה? אז אומר הריטב"א, כדי להשביח את המצווה, כדי שהמצווה תהיה לשמה, לשם שמיים. הרי מה אני רוצה? אני רוצה שאדם יקיים מצווה עם כוונה לשם שמיים, שאדם יקיים מצווה עם הבנה שהוא מתקדש במצווה הזאת, שהוא עושה פה את מה שריבונו של עולם ציווה. אז אם אדם ניגש לקיים מצווה בלי ברכה, בלי כלום, יכול להיות שהוא עושה את זה סתם, מצוות אנשים מלומדה. המטרה של הברכה היא להכשיר, להשביח את המצווה. איך אומר הריטב"א? להודיע שהוא עושה את המצווה מפני מצוות השם יתברך. נו, אז ברור שחייבת להיות ברכה לפני המצווה. הרי אתה צריך להכין את עצמך בכוונה, בנפש, מה אתה הולך לעשות, איזה מצווה אתה הולך לעשות. זה הטעם הראשון.
להודיע למי הרב? להודיע לעצמו?
מה?
למי הוא צריך להודיע?
לעצמו. להכין את עצמו. עכשיו, אתם יודעים, יש מנהג של חסידים ואנשי מעשה, לפני כל מצווה להגיד לשם, ייחוד קודשיו, ריחוד שכינתי, הנני, נכון, ויש וינועם השם, יש כל מיני נוסחים. אז זה כבר תוספות, מהמקובלים ועוד, אבל הברכה היא על השם ייחוד. למה מברכים? כדי שיהיה לשם ייחוד. לכן צריך להקדים את הברכה למצווה, כדי שהיא תכין, תכשיר אותי לקיים את המצווה יותר טוב. טעם שני אומר הריטב"א, לא בגלל שהברכה מכינה את המצווה, לא בגלל שהברכה היא אחון אל המצווה, אלא רבנן אמרו שכשאדם בא לקיים מצווה במעשה, שיצמיד לזה גם עבודת הנפש. הברכה היא עבודת הנפש, המצווה היא עבודת הגוף. כך אומר הריטב"א. אדם מניח תפילין, אדם נוטה לולב, זה עבודת הגוף. זה עבודה של מעשה. אז רבנן אמרו, בוא נחבר לזה גם עבודת הנפש. תגיד ברכה. אומר הריטב"א, עבודת הנפש ראוי להקדים לעבודת הגוף. עבודת הנפש היא עבודה יותר חשובה, אז ראוי להקדים עבודת הנפש לעבודת הגוף. אז לפי הטעם הראשון של הריטב"א, המטרה של הברכה היא לרומם את המצווה, לגדל את המצווה. אז הברכה היא הכנה למצווה, לכן היא קודמת. לפי הטעם השני של הריטב"א, הברכה זה דבר בפני עצמו, זה עבודה בפני עצמה. המצווה זה עבודה אחת, עבודת הגוף, הברכה זה עבודה אחת, זה עבודת הנפש, וראוי להקדים עבודת הנפש לעבודת הגוף. כך כותב הריטב"א. נפקא מינה בין שני הטעמים של הריטב"א, מחלוקת הרמב״ם והאור זרוע. עכשיו תגידו לי אם אתם מסכימים, אם כן, אז זה פילה פלואים נפלא ביותר. לפי הטעם הראשון של הריטב"א, הברכה היא הכשר למצווה. הברכה תפקידה להשביח את המצווה. אז פשוט שזה חייב להיות לפני ולא אחרי. אבל ברור שאתה חייב לברך לפני, כי לפני שאתה הולך לקיים, אתה צריך להצהיר או להפנים שאתה הולך לקיים מצווה לשם שמיים, לשם קדושת המצווה. אבל אם קיימת את המצווה בלי ברכה, מה יועיל שתברך לאחר מכן? מה היא דעה ואהבה? כיוון די איתכי איתכי, לא שייך שאחרי שסיימת את המצווה, אז תברך ותגיד למפרע, המצווה שעשיתי, עשיתי לשם שמיים. זה כבר עבוד. מה שעשית, עשית, אתה לא יכול לתקן לאחר. אז הרמב״ם למד, כמו הטעם הראשון של הריטב"א, שהמטרה של הברכה היא להכשיר את המצווה. אז זה שייך להיות לפני, זה לא שייך אחרי. אי אפשר להכשיר משהו אחריו, אחרי שהוא כבר הסתיים. אבל האור זרוע, הוא למד כמו הטעם השני של הריטב"א. מה אומר הריטב"א טעם שני? שתי עבודות. הברכה היא עבודת הנפש, המצווה היא עבודת הגוף. אז ראוי להקדים עבודת הנפש לעבודת הגוף, אבל זה לא לעיכובה. אם לא הקדמתי, אז תעשה אחרי. אם עשית קודם את עבודת הגוף, תעשה את עבודת הנפש אחר כך. אין סיבה שזה יעכב. אם הברכה היא החונה למצווה, זה חייב להיות לפני. אם הברכה היא עבודה עצמאית, צמודה למצווה, אז איך התחילה היא צריכה להיות לפני, כי היא יותר היא הנפש, אבל בדיעבד גם תהיה אחרי, אז יהיה פה עבודת הגוף, יהיה פה עבודת הנפש. אז חברים יקרים, יש פה דבר פלפלואים. יש מחלוקת רמב״ם ואור זרוע, הרמב״ם נמצא בסוף הלכות ברכות פרק י' א', האור זרוע נמצא בהגאות אושרי, ברכות וחולין פרק ראשון, וההסבר הנפלא זה על פי הריטב"א אצלנו בסוגיה, שני הטעמים. בא הרב סולובייצ'יק, עד כאן בסדר רבותיי, עד כאן בסדר, תנו לי איזה אות שאנחנו...
רב. נשדר. רב.
נתקדם.
הרמב״ם בהלכות ברכות בפרק א', הלכה ד', כותב שכל סוגי הברכות הן ברכות שבח.
לא, לא, לא.
אם זה ברכות שבח, אפשר לקחת את זה גם אחרי זה.
לא, לא, לא. כל הברכות הן שבח, בסדר, אבל כל ה... ברור, מה אתה אומר בברכה? ברוך אתה השם, אתה משבח. אבל יש הנהנים, יש...
אמרנו שברכות שבח אפשר לברך גם אחרי.
לא, 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 אבל... אבל מתי? לא סתם משבח. נו, עכשיו תעמוד כרגע ותשבח על שחיטה.
בסדר, אם הוא שכח או לא, זה הש...
לא, 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 לא. זה אומר הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הברכות הן... ברור שהברכות הן שבח, אבל ההגדרה היא שהברכה היא מכינה את המצווה. לא סתם, לא התקינו כל אחד במתי שבא לו, איך שבא לו לשבח. כן? בא הרב סולובייצ'יק, עכשיו תשמע יונתן יותר, אמרתי לכם שהרב סולובייצ'יק יש לו המון על הסוגיה שלנו, זה מופיע גם בספר ארץ הצבי. ספר ארץ הצבי זה הספר שכתב הרב צבי שכטר שליטה, התלמיד הגדול של הרב סולובייצ'יק, והוא קודש שם בשם הרב סולובייצ'יק, והרב סולובייצ'יק בארץ הצבי סימן ג' על כל הנושא, אומר הרב, יש פה יותר מזה. יש פה יותר מזה. ופה באמת אני אומר, הרב סולובייצ'יק אמר פה איזה חידוש גדול. יותר מזה. מה הוא חידש? הוא אמר, כשאנחנו הולכים, יונתן תקשיב, אז עוד מעט תראה, כשאנחנו הולכים לברכת הנהנים, מה הגדרה? ברכת הנהנים, הברכה שמברכים לפני האכילה, לפני השתייה, אז הגמרא אומרת, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל, זאת אומרת, הברכה של הנהנים היא מתיר, היא מתירה לך לאכול. מה הרבנן אמרו? אל תאכל בלי ברכה. אכילה בלי ברכה זה אכילה גשמית, אכילה בלי ברכה זה הנאה גשמית מן העולם הזה, אסור לאכול בצורה כזאת. צריך לאכול עם ברכה שזה מרומם את האכילה. ברכת הנהנים ברור שתפקידה לרומם את האכילה. מסכימים רבותיי? ברכת הנהנים ברור שתפקידה לרומם את האכילה. אבל זה לא סתם לרומם את האכילה, זה להתיר, לתת לך רשות לאכול. בלי ההתרוממות הזאת, רבנן אמרו שאסור. אני אומר בסוגריים, שתהיו בצבא ותהיו ביחד עם חבר'ה שאולי לא דתיים, ותהיו ביחד עם חבר'ה שאולי לא מקפידים, לצערנו, בינתיים. אתם תסתכלו ככה בעיניים פקוחות, מה ההבדל בין מי שאוכל עם ברכה לבין מי שאוכל בלי ברכה. כולם בחורים נהדרים, כולם בחורים איכותיים, כולם עמך ישראל, אבל מה ההבדל בין מי שאוכל עם ברכה לבין מי שאוכל בלי ברכה? בכל מקרה,
הרב, לא הבנתי, למה זה לקחת רשות?
בכל מקרה, ברכת הנהנים היא בעצם נותנת רשות לאכול, מדרבנן. מדרבנן כתבו, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. ברכת הנהנים, אסור. למה? כי מי שנהנה בלא ברכה, זה הנהג גשמית גריידה. כשהוא מברך, הוא מרומם את האכילה למדרגה רוחנית יותר, ואז מותר לך, בלי זה אסור לך, נכון? אז הרב סולובייצ'יק אומר, לגבי ברכת הנהנים, ליטמן דה פליג, זה מוסכם. ברכת הנהנים היא ברכה שמתירה ליהנות מן העולם הזה. בלי זה אין לך יותר ליהנות. ככה הגדירו רבנן. אם אכלת בלי לברך, עשית דבר אסור, אבל בסדר, אכלת, גמרנו. אתה לא יכול להתיר אחרי האכילה למפרע. להתיר צריך מראש ולא אחר כך למפרע. אין התרה למפרע. אומר הרב סולובייצ'יק, שיטת הרמב״ם היא שגם ברכת המצוות היא סוג של מתיר. רבנן אמרו, אין לך רשות לקיים מצווה בלי שתברך. כי אחרת זה מצוות אנשים מלומדה, אחרת זה מצווה לא לשם שמיים, סתם. מדרבונון מברכים ברכת המצוות לפני המצווה, מה זה ברכת המצוות אויבר לעשייתם? להתיר. כמו שברכת הנהנים מתירה את ההנאה, ברכת המצוות מתירה את המצווה. זה ההגדרה. עכשיו אני אומר, הרב סולובייצ'יק פה הלך צעד אחד, וואו, רחוק מאוד. ההגדרה של ברכת המצוות, איפה שצריך לברך, איפה שיש מצווה בלי ברכה, אז בלי. אבל אתם יודעים, מצוות שבין אדם לחברו אין עליהן ברכה. אבל מצוות שבין אדם למקום, יש עליהן ברכה. אומר הרב סולובייצ'יק, הרמב״ם למד, זה סוג של מתיר. כדי שהמצווה תהיה שלמה, אמרו רבנן, תברך קודם. אז אתה עושה את זה לשם שמיים כראוי. אז, מה זאת אומרת, למה זה מתיר מצד המעשה או מצד בקשת רשות? אמרו רבנן, אתה צריך, לא בקשת רשות, לא בקשת רשות, אלא אמרו רבנן, כדי שזה יהיה כדבעי, כדי שזה יהיה בצורה נכונה ומושלמת, הברכה הופכת את זה לעשייה נכונה. בלי ברכה זה עלול להיות עשייה לא נכונה. אז אל תעשה.
אז נטילת רשות בעצם, הקדוש ברוך הוא, מה זה בעצם?
מדרבנן, נטילת רשות מדרבנן, לקיים את המצווה. מדאורייתא אתה יכול לתקוע בשופר בלי ברכה, מדאורייתא תיתן
עליו בלי ברכה. הניסוח הוא בעצם, הוא לא קשור.
אז מה?
הניסוח כאילו, לא לבקש מהקדוש ברוך הוא, הניסוח הוא...
לא.
שבח כזה.
לא לבקש. גם כשאתה אומר בורא פרי עץ, אתה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא. אלא זה ההגדרה. ההגדרה היא שמדרבנן, גם בורא פרי עץ זה דרבנן, כן? לא מדורי. דורי אתה יכול לאכול תפוח בלי לברך. ההגדרה היא מדרבנן, לא, רבנן לא נתנו רשות לאכול בלי ברכה. רבנן אמרו, אל תקיים מצווה בלי ברכה, והברכה היא זאת שפותחת לפניך את הדלתות, את הדרך, פורסת בפניך את השטיח, עכשיו אתה יכול לקיים את המצווה, כי בלי זה המצווה ירודה. אם זה המצווה כתקנה. אז אני אומר, זאת הגדרה שהיה חשוב לי להביא בפניכם את דברי הרב סולובייצ'י. ויונתן, זה לא קשור בכלל לברכת השבח. ברכת השבח, שימו לב, הגוימל, הטוב והמיטיב, למשל, או ברכת המזון, בטח שמרחים אחרי. אחרי שקיבלתי טובה, אני משבח ומודה. ברכת המזון זה ברכת השבח אחרי הסעודה. ברכת הגומל זה ברכת השבח אחרי שנעשה לי נס. זה ודאי, אבל זה מה שאומר הרב סולובייצ'יק, ברכות השבח הרגילות, הם לאחר מעשה כהכרת תודה. ברכות הנהנים זה מעתיר מראש, הרמב״ם אומר כשם שמברכים ברכות הנהנים, כך מברכים ברכות המצוות, כי זה סוג של מעתיר, אז הריטב"א אמר זה מכשיר. הרב סולובייצ'יק אומר בדעת הרמב״ם זה מתיר, ולכן זה קריטי שזה יהיה רק לפני המצווה ולא אחרי המצווה. האור זרוע לא למד ככה, האור זרוע למד, לא, זה סוג של, כמו שזה סוג של ברכת, ברכת המצוות זה סוג של שבח, שהיא עבודת הנפש, ראוי לעשות את זה לפני, כי הנפש קודמת לגוף, אבל אפשר גם לעשות אחרי. עד כאן יסוד המחלוקת בין הרמב״ם לבין האור זרוע. האם אתם מסכימים עד כאן, מוריי ורבותיי? האם אתם מסכימים עד כאן? בא שאגת אריה, שאגת אריה בסימן כף וב. אני שלחתי בדף שהבאתי לכם הבוקר, רק ציטטתי את השאלה ואת המשפט האחרון. אבל יש סימן ענק בשאגת אריה, שכל כולו עוסק סביב השאלה הזאת. המחלוקת של הרמב״ם והאור זרוע. אוקיי? המחלוקת של הרמב״ם והאור זרוע. האם ברכת המצוות זה רק לפני המצווה ולא אחרי דעת הרמב״ם? או שבדיעבד אפשר גם לברך אחרי דעת האור זרוע. בא שאגת אריה, ואומר פה הברקה מאוד מאוד מעניינת. אומר השאגת אריה, נשים לב שבגמרא אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם. ולא אמר החרגה. הוא לא החריג שום מצווה. הוא לא הוציא מהכלל שום מצווה. רב יהודה אמר, שמואל אמר, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם. נקודה. בי רב אמרי, חוץ מן התבילה ומן השופר. ואז הגמרא דוחה, שופר היא מוחקת, אלא אמר רב חיסדא, חוץ מן התבילה בלבד. את ההחרגה של תבילה, אמרי בי רב ורב חיסדא. אבל רב יהודה אמר שמואל עצמו, לא אמר החרגה של תבילה. מה פשט? הוא מסכים לזה? הוא לא מסכים לזה? אם אתה לוקח את המימרה של רב יהודה אמר שמואל, כשלעצמה, כל המצוות מברך עובר לעשייתם. הוא לא אומר שום יוצא מהכלל. בי רב אמרי חוץ מן התבילה, ורב חיסדא אומר חוץ מן התבילה, דאקתי גברה לא חזי. כמו שאמרנו, תוספות אומר, מדובר על תבילת גר, דגברה לא חזי. ומה, מה סבר רב יהודה אמר שמואל? הוא לא החריג את התבילה, הוא מסכים, הוא לא מסכים. האם יש כאן מחלוקת? חבר'ה, כשאני ראיתי את השאגת אריה, אני, היה לי כאב לב. אתם יודעים למה היה לי כאב לב? אמרתי לכם שבוע שעבר, צריך ללמוד עם כאב לב לפעמים. למה היה לי כאב לב? למה אני לא שאלתי את השאלה הזאת? למה אני לא שמתי לב לזה? אני למדתי את הגמרא, לא תפס אותי. מה עם התבילה? רב יהודה אמר שמואל, מסכים שחוץ מהתבילה? לא מסכים. הוא לא החריג. הוא אמר סתם, כל המצוות מברך עובר לעשייתם. רק בי רב אמרי חוץ מהתבילה והשופר. ורב חיסדא אומר, חוץ מהתבילה דקתי גבה לא חזי. עכשיו, אומר השאגת אריה, לכאורה, כולם צריכים להודות שגברה לא חזי אז לא יכול לברך. לפי תוסות נגיד, שזה תבילת גר, כשהוא גוי, לפני התבילה. אומרת, לכאורה, ההחרגה של תבילה היא מוכרחת, כי גברה לא חזי. אז למה הוא לא אמר את זה? למה רק בי רב אמרי את זה? למה רב חיסדא אמר חוץ מן התבילה? למה רב יהודה אמר שמואל עצמו? הוא יסוד הסוגיה, הוא אמר סתמה, כל המצוות מברך עובר לעשייתם, ולא החריג. מה הוא חשב על תבילה? אומר השאגת אריה, פילפלויים, אומר השאגת אריה, נראה לו לחדש. רב יהודה אמר שמואל סבר כמו הרמב״ם. הרמב״ם בנה על השיטה שלו. מה אומר השיטה של הרמב״ם? או שמברכים לפני, או שלא מברכים בכלל. אין אחרי. אז רב יהודה אמר שמואל אמר, כל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתם. נקודה, אין החרגה. יש מצוות שבכלל לא מברכים, אז לא מברכים בכלל. רב יהודה אמר שמואל סבר שתבילה לא מברכים בכלל. למה? כי גברה לא חזי. אבל הוא אמר, אם גברה לא חזי, ולא יכול לברך לפני, שלא יברך בכלל. עכשיו, זה אנחנו יודעים שיש הרבה מצוות שלא מברכים. מכל הסיבות, מכל מיני סיבות. אז אומר השגת אריה, רב יהודה אמר שמואל באמת לא החריג. הוא אמר, כל המצוות שמברכים, מברכים עובר לעשייה, ולא אחרי. זה הפשט בדברי רב יהודה אמר שמואל. רב יהודה אמר שמואל סבר, זה קריטי, רק לפני, לא מברכים אחרי. אז הוא אמר, כל המצוות שמברכים, מברכים עובר לעשייתם, לפני ולא אחרי. אין אחרי. בא בירב ורב חיסדה ואמרו, יש החרגה, יש מצווה שמברכים אחרי. תבילה. אז אומר השאגת אריה, רב יהודה אמר שמואל סבר שתבילת גר לא מברכים בכלל. לפני התבילה הוא לא יכול לברך כי גברה לא חזי. אחרי התבילה אין ברכת המצוות בכלל. רק לפני ולא אחרי. זה מה שסבר רב יהודה. רק עובר לעשייתם. אין החרגה לברך אחרי. ועל זה אומרת הגמרא, בי רב אמרי, יש החרגה, תבילה, מברכים אחרי כי גברה לא חזי. רב חיסדא אומר, תבילה מברכים, אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, טבל ועלה בעלייתו, אומר, אשר קידשה מצב ציוונו על התבילה. הוא אומר, עכשיו, נחלקו הרמב״ם והאוזרוע, איך להבין את ההחרגה של בי רב ורב חיסדא, של התבילה. הרמב״ם למד שהעיקרון של רב יהודה אמר שמואל לא נשבר. העיקרון של רב יהודה אמר שמואל שרק מברכים לפני ולא מברכים אחרי, העיקרון הזה לא נשבר, רק מברכים לפני ולא אחרי. אלא שיש יוצא מהכלל אחד שהוא לא מלמד על הכלל, תבילה. לא ניתן לברך לפני, אז אמרו בדיעבד תברך אחרי. אבל זה רק תבילה, זה לא מלמד על כל המצוות. כל המצוות או תברך לפני או לא תברך בכלל. הרמב״ם למד, שרב יהודה אמר שמואל אמר יסוד עקשני, מוחלט, רק מברכים לפני, לא מברכים אחרי. אלא רב יהודה אמר שמואל סבר שמהי תימה על תבילה שלא יכול לברך לפני, לא יברך בכלל. אז על זה אומרת הגמרא, לא, זה הדבר היחיד שבלית ברירה יברכו אחרי. אבל שאר כל המצוות נשארנו עם הכלל הברזל, הפלדה של רב יהודה אמר שמואל, לא מברכים אחרי. האור זרוע למד, בניגוד לרמב״ם, שכיוון שאומרת הגמרא שבתבילה מברכים אחרי, מה, כי לא יכולים, הסימן שבדיעבד, אם לא ברכו לפני, מברכים אחרי בכל המצוות. האור זרוע למד, שמכיוון שבתבילה לא ניתן לברך לפני, אז מברכים אחרי, אז בכל המצוות כבר בדיעבד יברכו אחרי. הרמב״ם למד זה דין יחידאי בתבילה, אבל בכל המצוות נשארנו עם העיקרון שלא מברכים אחרי. אז אומר השאגת אריה, האור זרוע למד שבי רב ורב חיסדא שהחריגו את התבילה, הם חלקו על רב יהודה בעיקרון. רב יהודה אמר, אין דבר כזה לברך אחרי, רק לפני, אז ממילא תבילה לא יברך בכלל. בהם באים בי רב ורב חיסדא ואומרים, לא, זה לא כזה כלל נוקשה, כל המצוות, אם לא ברך לפני, יברך אחרי, ממילא תבילה שלא יכול לברך לפני, יברך אחרי. ככה לומד השאגת אריה. מה אתם אומרים?
יפה מאוד. לרמב״ם יברך אחרי התבילה?
כן. עכשיו, על התבילה מברכים אחרי, שימו לב גם, הרמב״ם אמר רק תבילת גר בלבד, לא שאר התבילות. אתם זוכרים, דיברנו ביום חמישי על תבילת נידה. וכן הלאה. הרמב״ם הוא מצמצם את התבילה בצמצום המקסימלי, רק תבילת גר. וזה בדיוק שיטת הרמב״ם. לפי הרמב״ם זה כלל ברזל שלא לשנות אותו. כל המצוות מברך לפני ואך ורק לפני. רק תבילה לא ניתן, תבילת גר אי אפשר, אז מברכים אחרי. אבל כל המצוות לפי הרמב״ם, ברכות אחרי המצווה זה ברכה לבטלה. האור זרוע אמר, אם בתבילה מברכים אחרי, כי אי אפשר, אז זה סימן שבדיעבד אפשר בכל המצוות לברך אחרי. זה מה שאומר האור זרוע. לכתחילה לפני שחיטה, בדיעבד אחרי. השאלה הגדולה היא, מה נפסק להלכה בשולחן ערוך וברמה? ובכן צריך לדעת, המחבר בשולחן ערוך בוודאי ובוודאי פסק כמו הרמב״ם, שכל המצוות מברכים לפני ולא מברכים אחרי. וזה רואים בהרבה מקומות, ואני בדף ששלחתי לכם היום, השולחן ערוך בהלכות שחיטה, ראינו ששחיטה זה בדיוק הדוגמה שנחלקו הרמב״ם והאור זרוע. אז השולחן ערוך בהלכות שחיטה, יורד דעה סימן י' ת' סעיף א', השולחן ערוך אומר, השוחט צריך שיברך קודם, אשר קידשה מצטב ציוונו על השחיטה, ואומר השולחן ערוך, אם שחט ולא ברך, השחיטה כשרה. זה לא פוסל את השחיטה. אז מובן הדברים, השחיטה כשרה, אבל אין לו כבר אפשרות לברך. אם שחט ולא ברך, השולחן ערוך לא אומר, אם שחט ולא ברך, יברך עכשיו. כמו שהאור זרוע אומר, לא. אם שחט ולא ברך, הפסיד את הברכה. מה יעשה? השחיטה כשרה, אבל את הברכה הפסיד. אז זה ברור שהשולחן ערוך, דעתו ב- ב- ברמת העיקרון כמו הרמב״ם. ברכת המצוות היא לפני ולא אחרי. ואחרי המצווה לא מברכים. מה היא דעה ואהבה? כיוון דעיד חי. עיד חי ולא מברכים אחרי. עיין ערך, מה דעת השולחן ערוך בברכת הדלקת נרות שבת? למשל, מברכים לפני הדלקת הנרות וכן הלאה. הרמ"א אומר פה הגאה על השולחן ערוך בהלכות שחיטה, אבל נחלקו המפרשים, הנושאי כלים, מה דעתו של הרמ"א? האם דעתו כרמב״ם או דעתו כאור זרוע? מה אומר הרמ"א? הרמ"א ודאי מסכים שלכתחילה צריך לברך קודם השחיטה. זה פשיטה, אין מי שמתווכח על זה. אלא מה? הרמ"א אומר, מה הדין אם יש בהמה דאיטיאליד ברעותה? יש ספק שהיא טרפה. השוחט מראש יודע שייתכן שהבהמה הזאת טרפה. עכשיו, אם היא טרפה, אז השחיטה שלה פסולה. אם היא טרפה, אז השחיטה היא לא שחיטה שמכשירה את הבשר. זה יישאר בשר אסור. אז אי אפשר לברך. עכשיו, יש פה ספק, הוא לא יודע אם הבהמה טרפה או לא. סתם בהמות חזקה שהן לא טרפות. רוב בהמות, רוב חזקה, סתם בהמה היא לא טרפה. אבל יש בהמה דאיטיאלית בה רעותה. אומר הרמ"א, לא יברך לפני השחיטה, כי אולי זה ברכה לבטלה, אולי זה שחיטה פסולה, אולי היא טרפה, אלא ישחוט ויבדוק, ואם נמצאת כשרה, יברך אחרי. כך אומר הרמ"א, הרמ"א אומר, יש פה מציאות של שחיטה שמברכים אחריה. למה? כי לפני השחיטה היה ספק. אם השחיטה, אם הבהמה כשרה או טרפה, אז אי אפשר לברך לפני, כי אני לא יודע אם היא כשרה או טרפה, יברך אחרי.
ולא יפסיק בדיבור.
כמובן, כמובן שלא יפסיק ויברך צמוד, אבל הוא צריך לשחוט ולבדוק אם זה טרפה או לא, זה עסוקים באותו עניין. הוא עסוק באותו עניין ואז יברך אחרי. מה פתאום הרמ"א כתב לברך אחרי? אז יש פה מחלוקת גדולה. השח אם ראיתם, שלחתי בדף, השח מעריך מאוד מאוד ואומר פשיטה שהלכה כמו הרמב״ם. השח אומר ודאי וודאי שהלכה היא כמו הרמב״ם, שברמת העיקרון כשלא מברכים לפני המצווה אי אפשר לברך אחרי. והשח מעריך מאוד בהוכחות ובראיות שמברכים לפני ולא אחרי. בלבד. אלא אומר השח, הרי מה אמר שיש פה מקרה חריג שלא יכלו לברך לפני. אז כמו תבילת גר שלא יכלו לברך לפני, מברכים אחרי, אז גם פה היה רעותה בבהמה, ספק טרפה, אז זה מצב שלא יכלו לברך, אז מברכים אחרי. אבל ברמת העיקרון, איפה שהיו יכולים לברך לפני, לא יברכו אחרי. זו השיטה של השח בהבנת הרמה. השיטה של השח בהבנת הרמה, שברמת העיקרון צריכים לברך לפני ולא אחרי. רק במקום חריג שלא ניתן לברך לפני, לא חזי, לא ראוי לברך לפני, אז אומר הרמה יברך אחרי. אז זה לא האור זרוע. האור זרוע אמר סתם מי ששכח ולא ברך. היה ראוי לברך לפני ושכח, יברך אחרי. אומר השח, לא, פוסקים כמו הרמב״ם, שמי שיכל לברך לפני ולא ברך, לא יברך אחרי. אלא פה זה מקרה חריג, שהוא לא יכל כי זה ספק טרפה, אז זה כמו תבילת גר. ונגד זה יוצא רבי עקיבא איגר, נגד זה רבי עקיבא איגר בהגאות שלו על השולחן ערוך, ראיתם, יש עריכות גדולה ברבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר אומר, זה לא נכון. למה? למה זה לא נכון? דעתו של רבי עקיבא איגר, תבילת גר לעולם, אי אפשר לברך לפני. אז מלכתחילה ככה תקנו רבנן, לברך אחרי. אבל בשחיטה, ברוב המקרים אפשר לברך לפני. אם קרה מקרה יחידאי שלא ניתן כי ספק טרפה, אתה לא יכול עכשיו להגיד אני אברך אחרי. זה לא כמו תבילת גר. בתבילת גר ככה תקנו רבנן. כיוון שלעולם לא יכול לברך לפני. אבל בשחיטה לעולם יכול לברך לפני. אלא קרה מקרה חריג, חד פעמי, קרה משהו, אז זה לא שייך שיברך אחרי. ולכן אומר רבי עקיבא איגר, כנראה שהרמה פסק כמו האור זרוע. כנראה שהרמה פסק כמו האור זרוע, שבאמת מי שלא ברך לפני יכול לברך אחרי. אלא, הוא לא רצה לסמוך עליו לגמרי נגד הרמב״ם. סוף סוף, הרמב״ם אמר לא לברך אחרי. אבל כל סיבה כלשהי שתיוולד, אומר הרי מה אפשר לסמוך על האור זרוע ולברך אחרי. שמעתם? רבי עקיבא איגר מושך את הרמה לכיוון האור זרוע. השח מושך את הרמה לכיוון הרמב״ם. והשגת אריה, שאמרנו סימן כפוו, הולך כמו רבי עקיבא איגר, שבאמת דברי הרמה הם כמו האור זרוע. זאת אומרת, באופן כללי הרמה סובר שניתן לסמוך על האור זרוע במקרים שאפשר, שצריך. מקרה שצריך, אפשר לסמוך על האור זרוע. לא לכתחילה. לא לכתחילה לדחות את הברכה אחרי. המחבר, מוריי ורבותיי, המחבר בשולחן ערוך ודאי פסק כמו הרמב״ם. אין לברך אחרי המצווה, חוץ מתבילת גר. זוכרים, דיברנו על תפילת נידה. תפילת נידה דיברנו. המחבר הוא כל הזמן מושך לברך לפני ולא לברך אחרי. והרמה מקל בכל צורך, כלשהו, אפשר לברך אחרי, כמו האור זרוע. ועל זה יש ראיה מאוד מאוד גדולה, ועל זה יש דיון מאוד מאוד גדול. אנחנו ככה נסיים היום את השיעור בנקודה שעכשיו אני מביא, ומחר נראה מה עוד נדבר. תקשיבו, בשולחן ערוך, אורח חיים סימן קוף נון ח', הלכות נטילת ידיים לסעודה, סעיף י' א', סימן קוף נון ח', סעיף י' א', מרן המחבר אומר, מברך קודם נטילה, שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם. שמעתם? נטילת ידיים. המחבר אומר, מברך קודם הנטילה, שכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם. ממשיך השולחן ערוך אומר, ונהגו שלא לברך עד אחר נטילה, כי פעמים אין ידיו נקיות. מה הכוונה? מסבירים פה למשל ביוצא מבית הכיסא. מפני כך מברכים עליהם אחר ששפשף ידיו, שכבר ידיו נקיות, קודם שיטיל עליהם מים שניים. כך פוסק השולחן ערוך. חבריי, חברינו הספרדים, איך אתם בדיוק נוהגים? זה מה שהמחבר אומר. הפסיקה של המחבר לברך קודם הנטילה. אבל הוא אומר, המנהג לברך אחרי הנטילה, בין הנטילה הראשונה לשנייה. זה מזכיר לנו את התבילה, אתם זוכרים? המשנה ברורה אומר, זה כתוב בשולחן ערוך, אומר המשנה ברורה, בית יוסף הביא בשם רבינו ירוחם, שכך נהגו רבותיו, בין נטילה ראשונה לשנייה, והבית יוסף הביא, סליחה, בשבולי הלקט, הביא בשם רבינו מאיר, שמברכים אחרי הנטילה קודם הניגוב. וכן נהגו העולם. עד כאן השולחן ערוך. עכשיו שימו לב מה כותב הרמ"א. הרמ"א אומר, גם יכול לברך קודם הניגוב, שגם הניגוב מן המצווה, ומקרי עובר לעשייתם, ועכשיו שימו לב מה כותב הרמ"א, אם שכח לברך עד אחר הניגוב, מברך אחר כך. הרמ"א אומר שמי שנטל ידיים בלי ברכה, וניגב, וסיים לנגב, ושכח לברך, יברך אחרי הניגוב. איפה עובר לעשייתם? אז בשלמה, אם אתה אומר, יברך אחרי הנטילה, לפני הניגוב, אז אתה אומר, הניגוב הוא עוד חלק מהמצווה. אבל הרמ"א אומר, אז הרמ"א אומר, לכתחילה ככה יעשה. לכתחילה יברך אחרי הנטילה לפני הניגוב. אבל אנחנו כבר מדברים שהוא כבר גמר לנגב, ולא ברך. אומר הרמ"א, יברך עכשיו, אחרי הניגוב. איך? אז אומר הגר"א, בביאור הגר"א, דבר ראשון ברור שהרמ"א הסתמך על האור זרוע, שבדיעבד אפשר לברך אחרי המצווה. אז זה מה שאנחנו רואים, שבכמה וכמה מקומות הרמ"א מסתמך על האור זרוע. הנה, בשחיטה שהתייה לדרעותה, קודם ישחוט ויבדוק, ורק כך יברך. בנטילת ידיים, אם לא ברך לפני הנטילה, זאת אומרת, לא מברך הנטילה, אחרי הנטילה לפני הניגוב, אם לא ברך אחרי הניגוב, יברך אחרי הניגוב גם כן. אלא אומר הגר"א, ואומר המשנה ברורה, כמובן שמצטרף פה עוד דבר, הוא לא סומך רק על האור זרוע, מצטרף פה גם זה שלפעמים בנטילת ידיים אי אפשר לברך לפני, כי הידיים לא נקיות, אז זה דומה לתבילה, שאי אפשר לברך לפני, אז אפשר בדיעבד לברך אחרי. אבל היסוד זה בצירוף של האור זרוע עם זה שלפעמים, כן, אומר המשנה ברורה, לא דמי לשאר ברכות שעל המצווה, שאם לא ברך מתחילה, שהוא אינו מברך דויל ויתחי יתחי, שניחא שלא היה ראוי לברך מקודם. ואומר, זה כמובן הכל בתנאי שהוא כבר לא ברך המוציא. מי שנטל ידיים וניגב ולא ברך הנטילת ידיים וכבר ברך המוציא, די, הוא כבר לא יכול לברך הנטילת ידיים. באיזה סימן בשולחן ערוך? סימן קוף נון ח' סעיף יוד א'. אז אנחנו רואים פה כן, וכן מנהג, מה אמרנו לגבי הדלקת נרות שבת? יש לי סתם שאלה מסקרנת, האם יש פה מישהו שעבר על הסימן של היביע עומר על הדלקת נרות שבת? אמרתי לכם, אם אתם רוצים עונג שבת, יש מישהו שעשה כזה דבר? אז תעשו, תהנו. בכל מקרה, מה נוהגים נשות, הנשות ספרדיות, ומה נוהגים אשכנזיות בהדלקת נרות שבת, מה אמרנו?
ספרדיות לפני, מברכות.
מברכות לפני ההדלקה, ואשכנזיות מברכות, מכסות העיניים, בסדר, אבל מברכות אחרי ההדלקה, נכון? מה? קודם מדליקות, אחר כך מברכות. אתם רואים פה באופן עקרוני את שתי הגישות. הגישה של המחבר, שולחן ערוך, כשיטת הרמב״ם, זה קריטי, לברך לפני ולא אחרי. חוץ מהחריגים, מברכים לפני ולא אחרי. הרי מה מקל להסתמך על האור זרוע בצורך כלשהו, כשיש צורך, ואפשר לברך אחרי. הנה, נרות שבת, מברכים אחרי. כמובן שזה שמכסות את העיניים ומדלי ופותחות, זה לא באמת עושה את זה עובר לעשייתם, כן? זה בשביל ה... כן, ראינו בתבילה, ראינו בשחיטה, הרימה מקל לברך אחרי המצווה כשיטת האור זרוע. עכשיו, וכך אומר השאגת אריה, שאגת אריה אומר באמת, ודאי הרימה בעיקרון פסק כמו האור זרוע, יש שם עריכות גדולה, זה נגד השח. השח אמר לא, הלכה היא כמו הרמב״ם. אבל השאגת אריה, רבי עקיבא איגר, חולקים על השח, ואומרים לא, הרימה פסק כמו האור זרוע. אלא מה? שהשאגת אריה, זה לקראת הסיום, השאגת אריה אומר, יש לו רק קושייה אחת על הרימה. בכללי, הרימה אמר שאפשר לברך אחרי, אור זרוע. מה השאלה? השאלה היא, בהלכות בדיקת חמץ, בסימן תף למד ב', הרימה אומר, מי שהתחיל לבדוק בלי ברכה, אז כל זמן שלא סיים את הבדיקה, יכול לברך. הוא עדיין באמצע, הוא יכול לברך. משמע שמי שבדק חמץ בלי ברכה וסיים, לא יכול לברך יותר. וזה רמה. הרימה בסימן תף למד ב' כתב, אם התחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל מן שלא סיים בדיקתו. סיים, לא יברך. שואל השאגת אריה, אתה הרימה, כן סומך על האור זרוע, בדיעבד, לברך אחרי. אז למה בבדיקת חמץ הקפדת לברך לפני, או תוך כדי שעוד יש לך בדיקה, אבל סיימת לגמרי את הבדיקה, למה אתה סובר שלא יברך? הרי אתה כן סומך על האור זרוע לברך אחרי. אתם שומעים רבותיי? זוהי קושיית השאגת אריה, הוא שואל ונשאר בשאלה. הוא אומר, קשה לי. ככה מסיים השאגת אריה את התשובה שלו. אחרי שהוא העריך מאוד מאוד, שסומכים על האור זרוע, והרמה סומך על האור זרוע, למה בבדיקת חמץ, אם סיים את הבדיקה, לא יברך? צריך לתרץ ולומר, רגע, מי כתב לי תשובה? אריאל כתב, אולי כי לאחר הבדיקה כבר ביטל, ומדאורייתא בביטול באלמא סגי, ולמה לא יברך עכשיו? בסדר, נו אז שיברך. לאחר המצווה, שיברך לאחר המצווה. בדיעבד, אם הרמה פוסק כמו אור זרוע. מה שצריך לומר זה כך, אנחנו הזכרנו בשעתו, שמברכים לפני הבדיקה, אבל נוסח הברכה הוא על הביעור. נכון? אשר קידשנו וציוונו על ביעור חמץ. ודיברנו, מי ששכח ובדק בלילה ולא ברך בכלל, האם הוא יכול לברך מחר בשעת השריפה על ביעור חמץ? והמשנה ברורה אמר שכן. מי שבדק ולא ברך, יכול לברך, הוא הביא שתי דעות, אבל הוא אמר אפשר לסמוך על הדעה שיברך בשעת הביעור. אז זאת תשובה לשאלה של השאגת אריה. שאגת אריה שואל, מי שסיים את הבדיקה, למה שלא יסמוך על האור זרוע ויברך עכשיו? נכון? זו הייתה שאלת השאגת אריה, על הרימה. בדק ולא ברך, סיים את הבדיקה שיברך עכשיו, כמו האור זרוע, שיברך אחרי השחיטה, מברך אחרי הדלקת נרות שבת, שיברך, אחרי נטילת ידיים, שיברך עכשיו, על הבדיקה אחרי שהוא סיים, תשובה. כי אם הוא כבר סיים את הבדיקה בלי ברכה, עדיף כבר שיברך לפני השריפה, לפני הביאור. כיוון שהברכה היא על ביאור, והבדיקה היא רק התחלת הביאור, אז לכתחילה יברך לפני הבדיקה על הביאור. אבל אם הוא כבר סיים את הבדיקה, אז מה עכשיו שיברך עכשיו למפרע על הבדיקה, בגלל האור זרוע? לא, עדיף כבר שיברך מחר בשעת השריפה, כפשוטו על ביאור חמץ. לכן הרי מה אמר, סיימת לבדוק ולא ברכת? אל תברך עכשיו. בשחיטה, בנטילת ידיים, לא ברכת, תברך עכשיו. כי אין לך עוד משהו אחר לברך, עוד איזה חלק ב' או שלב ב' לברך. אבל בבדיקת חמץ יש לך את השלב של הביאור. אז תברך בשעת הביאור. אם לא ברכת על הבדיקה, תברך בשעת הביאור. אבל חוץ מזה, בגדול, הרימה הולך בדרכו של האור זרוע, שבדיעבד אפשר לברך. עד כאן דברינו להיום. רגע, רציתי רק לומר, אתם זוכרים שדיברנו על לולב, ודיברנו על שלושת הפטנטים, איך אפשר לברך עובר לעשייתו? אתם זוכרים? נכון? דיברנו על לולב שלוש אפשרויות, איך לברך עובר לעשייתו, אז אמרנו שהגרא, המשנה ברורה גם הביא, שהגרא אמר, זה פטנטים טובים, הכל בסדר, אבל באמת לא חייבים. אם נטל ולא עשה שום פטנט, עדיין יכול לברך. זה עוד פעם גרא על הבסיס של האור זרוע. הגרא אומר, בלולב יש פטנטים איך לברך עובר לעשייתו, אבל זה לא לעיכובה. אם אדם לא עשה שום פטנט ונטל את הלולב, ואתה אומר מדאג בי נפק בי, יברך עכשיו. אז תוסות אומר כי יש עוד נענועים. כן, תוסות אומר כי יש עוד נענועים. אומר הגרא, כמה טעמים ביחד. באמת, גם בגלל שיש עוד נענועים, וגם בגלל שאפשר להסתמך על האור זרוע בדיעבד. אז סתם ככה אני לא סומך עליו, אבל בחזי להצטעופה או בסיבה סומכים עליו. עד כאן הדברים להיום. אני, יש לי שאלה, למה אין ברכת השבח אחרי שנגמר שיעור? איי, שיעור כזה.
זה היה חזק.
שיעור כזה נפלא, דברים נפלאים, הבנו, שמחנו, נהננו. כן, אז אומרים שכוח, הרב, זה ברכת השבח.
ברכת הנהנים ברכים רק לפני.
לא, ברכה אחרונה, אני יודע. אני מדבר על ברכה אחרונה, כמו שאתה מברך, בורא נפשות, אחרי ה... שבח
על הנגמר, יש את הריקוד, הרב, יש ריקוד.
כן, שבח על ההנאה שהייתה, אנחנו נהנים מהשיעור, נהנים מהסברות, נהנים מהמחלוקת. טוב, עכשיו תקשיבו. אני מתלבט, אבל אני סבור, שמחר אני אתן את השיעור האחרון על ברכת המצוות. עוד שיעור אחד על ברכת המצוות, כי יש פה עוד ים של דברים לדבר שעוד לא דיברנו, חלק נגענו, חלק עוד לא נגענו. יש פה ים של דברים לדבר, מחר ניתן את השיעור האחרון לפי דעתי, בכל מקרה אין מה למהר, דחו כנראה אז את המבחן בעיון, אז ככה נראה לעניות דעתי, שמחר ניתן את השיעור האחרון על ברכת המצוות, ואז כדאי לעשות סיכום וחזרות, כמו שצריך על כל השיעורים שאמרנו על ברכת המצוות, וואו, אמרנו פה המון 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 חומר, והמון המון דברים יפים ונפלאים. איך אני עוצר פה את ההקלטה? לוחץ על זה, נכון?